שלום וברוכים השבים לעיון המעמיק שלנו. היום נצלול לסיפור היסטורי לא כל כך מוכר, אפילו די מפתיע.
בהחלט. על האדם הראשון, עד כמה שידוע לנו, שקרא לעצמו ציוני.
נכון. והכי מפתיע שזה לא מהתקופה המודרנית, אלא מדובר בתלמיד חכם שחי לפני בערך 700 שנה.
כן, במאה ה-14.
אנחנו נסתמך פה על מחקר של משה נחמני, שפורסם באתר הקיבוץ הקדוש. המשימה שלנו היא כזה, לנסות להבין מי היה הציוני הראשון הזה, מה הרקע ומה בעצם אומר הכינוי הזה כל כך מוקדם.
טוב, אז הסיפור מעניין שהוא מתחיל דווקא לא אצלו ישירות, אלא אצל הרב שלו.
באמת?
כן. רבי יצחק מווילשטיין, הוא היה אחד הגדולים בדורו בגרמניה, בחבל ריינוס, במאה ה-14, שנות הקף, מה שנקרא.
תקופה קשה באירופה ליהודים.
מאוד. והוא בעצמו ניצל מגזרות קשות מאוד שהיו שם בשנת כ"ט, זה בערך 1349, ובעקבות הטראומה הזאת הוא מחליט לעלות לירושלים.
מסע לא פשוט, בטח באותם ימים.
הוא מגיע לירושלים שנה אחר כך, ב-1350 בערך.
נכון, ומקים שם מחדש את הישיבה שלו עם תלמידים שעלו איתו או אחריו.
ואז קורה משהו מעניין עם השם שלו, נכון? הוא לא נשאר רק רבי יצחק.
בדיוק, הוא מאמץ לעצמו כינוי מיוחד, אסיר התקווה.
אסיר התקווה. מה זה אומר? זה קשור להצלה שלו מהפרעות?
אז זהו, שלפי פרופסור אלחנן ריינר, זה הרבה יותר עמוק מסתם הכרת תודה על הצלה אישית. זה ביטוי לתפיסה שלמה של ציפייה לגאולה, והקשר האדוק שלה דווקא למעשה של העלייה לארץ והישיבה בירושלים.
כאילו התקווה קשורה למקום, לירושלים?
בדיוק, ומה שמחזק את זה, זה שבאותה תקופה היה בירושלים עוד חכם אשכנזי, רי אברהם, שגם הוא כונה אסיר התקווה ירושלמי.
וואו, אז את אומרת, זאת הייתה ממש חבורה כזאת עם תודעה משותפת סביב ירושלים והגאולה?
נראה שכן, חבורה עם תודעה מאוד מגובשת סביב הנושאים האלה.
מרתק. ופה נכנס לתמונה התלמיד שלו, שהוא בעצם הדמות המרכזית שלנו היום.
נכון. רבי מנחם ציוני. הוא הגיע לירושלים כנראה כאיש צעיר, והפך לתלמיד מובהק של רבי יצחק אסיר התקווה.
והוא זה שקורא לעצמו ציוני? הוא הראשון שידוע לנו? למה דווקא ציוני? אז זה החלק המפתיע אולי. הוא מסביר את זה בעצמו מאוחר יותר בספר שלו. הוא אומר בפשטות שהוא למד תורה בציון, כלומר בירושלים.
אז זה לא אידיאולוגיה פוליטית במובן המודרני.
ממש לא. זה קשור למקום הלימוד הרוחני, להר ציון. זהות שנקשרה למקום הלימוד.
זה באמת שם את זה באור אחר לגמרי. אז הוא לומד בירושלים, ואז מה? הוא חוזר לאירופה.
כן, ככל הנראה בשנות ה-1360, שנות הק"ח, הוא חוזר לאשכנז, ושם הוא כותב את החיבור הגדול שלו על התורה.
ואיך הוא קורא לספר?
ציוני, ממש כך. שם לא שגרתי בכלל לספר תורה.
על שם הכינוי שלו ועל שם המקום?
בדיוק. הוא כותב בהקדמה במפורש. ציוני קראתיהו כי בידר ציון למדוני חסידים. ברור וישיר.
הצהרה של ממש. והתוכן של הספר, גם הוא קשור לציון?
בהחלט. הספר עוסק במהות הרוחנית של ציון. הוא משלב גם קבלה ספרדית וגם את תורת הסוד האשכנזית. אולי זה משקף את מה שלמדו שם בירושלים, בבית המדרש של רבי יצחק.
מעין מיזוג כזה.
כן, ורואים גם השפעה חזקה של הרמב"ן, שגרו עלה לארץ ודיבר המון על הקשר לארץ ועל הגאולה.
נכון, ויש גם סיפור קצת עצוב סביב הספר הזה, לא?
כן, לגמרי. המהדורה הראשונה הודפסה בקרמונה, איטליה, ב-1559, שנת שינתאי. אבל ממש זמן קצר אחר כך, כ-1,000 עותקים נשרפו במסגרת גזרות קשות של שריפת ספרים עבריים על ידי הכנסייה.
אוי, זו טרגדיה. אז יש לנו פה קשר הדוק בין הרב, אסיר התקווה, שהדגיש את הגאולה, לבין התלמיד, ציוני, שהדגיש את המקום, את ציון.
בהחלט נראה שיש השפעה, גם באהבת ציון וגם בבחירה הזאת של כינוי אישי שמבטא את זה, כל אחד עם הדגש שלו.
ורבי מנחם לא רק כתב את הספר.
נכון, הוא חי בערך בין 1340 ל-1410, וחוץ מהספר הוא גם כתב לפי מה שידוע עשרות שירים, רובם אמנם לא שרדו.
אבל ידוע שהם היו קשורים לציון.
כן, ידוע שבחלקם הופיעו המילים ציון וציוני. כן שרדה קינה מפורסמת שלו, ציון מעון חשקי.
אני מכיר את הקינה הזו.
נכון, ושם באקרוסטיכון, בראשי החרוזים, חתום מנחם ציון. ויש לו גם זמר לשבת על גאולת העם לארצו, אז הקשר הזה היה ממש חזק אצלו.
והכינוי הזה, ציוני, זה לא נגמר איתו?
וזה עוד קטע מדהים. לא, הזיקה הזאת המשיעה במשפחה שלו. הבן שלו, החתן שלו, הנכד, כולם השתמשו בשם ציוני או ציון, למרות שהם חיו בגולה, רחוק מירושלים.
זה הפך לשם משפחה בעצם.
כן, או לפחות כינוי שעבר מדור לדור. והמסורת הזאת המשיכה, אנחנו קופצים מאות שנים קדימה למאה ה-18 שנות התפקף, ואנחנו מוצאים את רבי דוד ציוני. לפי מסורת משפחתית, הוא צאצא ישיר של רבי מנחם.
לא יאמן. וזה ממשיך עוד?
זה ממשיך. לצאצאים של רבי דוד, למשל רבי נפתלי ציוני, שהיה רב בלוצין, והבן שלו, רבי אהרון זליג ציוני, ממשיך את המסורת וקורא לספר השט שלו.
רגע, גם הוא קרא לספר ציוני?
בדיוק, ספר שט ציוני. ממש כמו הספר של האב הקדמון מהמאה ה-14.
זה פשוט מטורף איך השם והרעיון הזה עברו. ויש עוד משהו, הזכרת קשר לרב קוק.
כן, קשר ממש מעניין. אותו רבי אהרון זליג ציוני, אחרון שקרא לספר שלו ציוני, ציוני, התכתב בהלכה עם מישהו בשם רבי אהרון עזריאל. רבי אהרון עזריאל היה האבא החורג של סבא של הרעי הקוק.
וואו.
ולא רק זה, הרב קוק עצמו בצעירותו למד אצל צאצאים אחרים של משפחת ציוני, הרב אליעזר דון חייה והרב רפאל ציוני, ואפילו למד בחברותה עם עוד צאצא, זה פשוט שזור אחד בשני.
מדהים. אז אם אנחנו צריכים לסכם את התובנה המרכזית מהמחקר הזה של משה נחמני, מה נאמר?
אני חושבת שהתובנה העיקרית היא שהכינוי ציוני היה קיים והיה טעון במשמעות עמוקה, מאות שנים לפני התנועה הציונית המודרנית שאנחנו מכירים.
וזה לא נולד מתנועה מדינית.
לא בהתחלה, זה נולד כביטוי של קשר דתי, רוחני, לימודי, ממש אישי, לירושלים, להר ציון, וגם לתקווה לגאולה.
אז זה באמת משאיר אותנו עם מחשבה כזאת לסיום. איך הידיעה הזאת על ציוני מסוג אחר, ציוני של רוח ותורה וכיסופים, איך היא משפיעה על איך שאנחנו מבינים את המושג ציונות היום, את התנועה המאוחרת יותר, ואת כל הרצף הזה של הקשר לציון לאורך ההיסטוריה?
שאלה טובה להמשיך ולחשוב עליה.
בהחלט. עד כאן להפעם בעיון המעמיק שלנו. תודה רבה.
תודה לך.